כאן רשת ב' רינה מצליח ועקיבא נוביק.
ושש דקות. השידור הציבורי שלכם ובשבילכם. שלום לך, רינה מצליח.
שלום, עקיבא.
לפני שניגע בכל הנושאים הלאומיים, קודם כל שלומך הבוקר.
קודם כל תגיד תודה, רינה, שבאת במיוחד מתל אביב לירושלים בשעת מוקדמת זו.
אלו ימים של הקרבה.
ועמדת בפקקים, ונסעת שעה בדרכים.
איך שעה? זה היה בשש בבוקר, מה?
במקום לנמנם לך את שנת הבוקר המתוקה, וכל זה כדי לראות אותי פנים אל פנים. את זה אתה צריך להגיד, ככה אתה צריך לפתוח את התוכנית.
רציתי להגיד, אבל התביישתי.
מה?
רציתי, זה לא... לא היה לי נעים ככה לפתוח עם זה.
אוקיי.
איך את חוגגת השנה את חג הפורים?
פורים זה לא חג אהוב עליי במיוחד, אני חייבת להגיד. והשנה נזכרתי שהייתי ילדה ממש קטנה, כשלוי אשכול מת. הוא מת קצת לפני פורים. אני לא יודעת אם מישהו יכול לבדוק את זה בוויקיפדיה או משהו, אבל לדעתי הוא מת קצת לפני פורים, ואחי ואני החלטנו שאנחנו לא מתחפשים. אחי, עוצר ממני.
כן.
ואני זוכרת את זה שחשבנו שלא מתאים להתחפש כשראש הממשלה מת. בעצם זה היה הוא או יצחק בן צבי שמת?
קודם כל שני מתו.
לא, אבל שני מתו כשהייתי ילדה. לוי
אשכול מת בתחילת 1969 בעודו ראש ממשלה.
אני חושבת שזה
היום. סוף פברואר זה כנראה. אוקיי.
כן, נו, זה מתאים.
ומאז ועד היום את מתחפשת?
לא, ועד התחפשתי כמה פעמים בשביל, תדע, לשמח את האחיינים שלי, אבל אני די מתבאסת השנה מראש עיריית ירושלים.
שנגיד, להחזיר את מנהג ההדלויד השנה.
שבאופן אישי אני מחבבת אותו, וגם אני חושבת ממה שאני שומעת מחבריי הירושלמים, שהוא ראש עיר. לא רע בכלל, עובדה גם הוא נבחר שוב. אז אני אומרת, אתה יודע, נגיד רצית וחשבת שזה מתאים וזה, אבל כשבאים הורים ובכל חנוק אומרים לך, בבקשה, אל תעשה את זה. אז אל תעשה את זה. אז אל תעשה את זה.
יותר חשוב מזה, גם אף יותר חשוב שלא יהיו נפצים בכלל השנה. כלום. קשה לומר לבן אדם כמה לשתות, איך לשתות וכולי, זאת גם סוגיה. בוודאי שהשנה צריך להכביד מאוד את היד על מוכרי נפצים, וצריך שהורים יהיו סופר על זה בתחפושות, שלא יתחפשו למחבלים או לכל מיני דברים שיכולים לבלבל את המערכת. אני נוטה להסכים איתך. אם שאלת, רבים שואלים אותי, האם אני מתכוון לצעוד בהדלוידה השנה? אז התשובה היא לא. ואני שומע שגם את לא.
לא, אני לא.
רגע, מתי פעם האחרונה התחפשת, רינה?
לא, אני אפילו לא זוכרת.
או שאת עדיין באבל הלוי, על יצחק לא, בן צבי.
לא, אני לא זוכרת. אני פשוט זוכרת שהיה משהו דומה כזה של להתחפש או לא להתחפש, לחגוג או לא לחגוג. הייתי ילדה קטנה ממש. אבל כאן זה הרבה יותר משמעותי ומהותי, ואמרתי לך, אני לא אוהבת כל כך את החג הזה, אבל באמת כאב לי לשמוע את ההורים אומרים, ותגובת ראש העיר, לא, זה כן מתאים, כי אנחנו נשתף בזה את הילדים. סבבה, אבל אל תעשו את זה כזה, כזה גדול, ועד לא ידע ברחובות. ירושלים שרדה, שנים בלי עד לא ידע.
מ-82. למרות שיש מסיבת רחוב שתתקיים, ואני בעד שהיא תתקיים, כי אם אנשים רוצים לחגוג, וגם אני מניח שמרבית החוגגים הם או לוחמים במיל, או בני משפחות, בני בנות זוג, יש מסיבת רחוב שהיא עד לא ידע, תראית, עם כל הכבוד למסעית שעליה בובה מתנפחת, ולא יודע מה...
לא, אתה מערבב, זה במצעד הגאווה.
לא, גם שם לדעתי, בעד לא ידעות. חברים סיפרו, יש בירושלים מדי שנה מסיבת רחוב של עשרות אלפי אנשים ברחובות, וזאת הדעה אמיתית. והיא, אני מניח, תתקיים.
אני מעריכה שהרבה אנשים לא התחשק להם לתת לרחוב לחגוג. אני, אם אתה שואל אותי. אני אומר ששום צורך לתת לרחוב לחגוג.
כן.
זה לא שאני מתייצב, אתה יודע, כמו שראינו אתמול את הבן של עודד ליפשיץ, יזהר, נדמה לי, קוראים לו. יוכבת ועודד ליפשיץ. אתה יודע שעודד ליפשיץ זה החטוף שאני בליבי מעצתי ומחכה לשובו כמו לכולם. והוא אמר, הוא היה נגד, לא ידע. וממש כאב לי הלב לשמוע אותה, אבל הוא אמר גם, תראו, זה לא שאנחנו, אני לקחתי את אמא שלי למסעדה יום אחד. אתה יודע, כאילו, לקחת את אמא שלו למסעדה, זה הוא רגיש כאילו איזה רגש אשמה כלפי אבא שלו, נגיד.
כן.
וכל המילים היו כל כך מרגשות ונוגעות וקשות. ואני חושבת שלא יודעת, עוד לא מאוחר לנסות ולתת, להוריד פרופיל בעד לו יד הזאת, ולא רק בשביל להגיד למשפחות שביקשו, אנחנו לא מתעלמים מהבקשה שלכם.
כן. אז לפני שנתחיל, לפני שנספר להם מה בתוכנית, נגיד שבעיריית ירושלים אומרים שעד לו יד היא הורידו 70-80 אחוז מהתכנון המקורי, וזאת תהיה, היא תהיה בסימן המצב וכו' וכו'. אבל את יודעת, כל אחד יחגוג ותחגוג כמה שמצליחים. את שואלת מה היום בתוכנית?
לא, אני יודעת.
בסדר, לא, אבל בכל זאת תשאלי.
לא, אני בשם המאזינים שלנו, אני
כן,
תהיה את לא, קודם אני רוצה, מי ערך, לא?
ערכה יהודית דמרי אגסי, אפיק אביגל בסור, לריסה בלטר קאץ,
לריסה!
לילך גביש בדיגיטל. מה יש בתוכנית? שואלים רבים.
מה יש בתוכנית עקיבא? מה יש?
ובכן. אתמול התברר שעם ישראל, מדינת ישראל, היא המדינה החמישית בעולם במדד העושר הלאומי.
ירדנו.
לא, שמרנו על המקום.
לא, ירדנו.
ישראלים מאושרים, אני חושב שדרכנו במקום, אנחנו עוד לא פינלנד הראשונים, נבדוק פה איך קורה, אתה יודע, אנחנו לא, אני מאושר תמידית, אבל איך קורה שעם שיש בו אנשים אפילו שלא חוגגים פורים מאז פטירת לוי אשכול, איך שומרים על כזה מעמד? נבדוק.
לדעתי ירדנו בדירוג, אבל טוב, תמיד היינו נורא גבוה, חמישי זה לא כזה גבוה, טוב, נו.
נדבר עם מומחית לאושר.
אוקיי.
וגם היא מנצחת, כלומר, היא גם מנצחת, אבל היא מנצחת ממש במקלה שזכתה בתחרות. נהיה עם ההסכם הקואליציוני בעיריית תל אביב, שאוסר על הצבת דוכנים להנחת תפילין, לעידוד שכנוע להנחת תפילין בקרבת בתי ספר. סף זמיר, בכיר העירייה, יסביר פה את ההחלטה.
בכיר העירייה.
בכיר העירייה, מה יש? ועוד ועוד ועוד, ככל שיותר לנו הזמן, פגישת...
מה, יש עוד הרבה דברים, למה אתה...
בסדר, בואי נותיר משהו לדמיון.
אוקיי.
כן, בואי נסעיר את האנשים שאומרים, מעניין מה יש. כי המוראיין הראשון שלנו כבר על הקו, אתמול הודיע שר החינוך יואב קיש, שחוזר בו מהחלטתו, לא יבוטלו פרסי ישראל השנה, אבל כן יחולקו במקביל הפרסים הקבועים, כמה פרסים לאנשים שגילו באמת גבורה, או התעלו בקרבות 7 באוקטובר. אחד מהם הוא מנהל המכון לרפואה משפטית, דוקטור חן קוגל, אפשר יגידו הפתולוג הלאומי, שבאמת הוא ואנשי...
הוא מה יגידו? הוא הפתולוג הלאומי.
כן, הוא ואנשי המכון שלו.
נכון.
באמת, התעלו מאז 7 באוקטובר.
בוא נגיד שלום לחן ונגיד לו ברכות, חן על הפרס מגיע לך.
בוקר טוב, שלום עקיבא, שלום רינה.
ברכות.
התרגשת?
התרגשתי מאוד, זה הכבוד הכי גדול שהמדינה יכולה להעניק לאחד האזרחים, ואני מאוד גאה, אבל אני רוצה להגיד משהו, אני לא רואה שזה הפרס שלי, זה הפרס של העובדים כאן במכון והמתנדבים שעזרו לנו, אני רק הפנים פה, זה לא...
אוי, אתה חמוד. אבל בכל זאת תגיד, תספר על התקופה הזאת של המלחמה, מה היה במכון כל התקופה הזאת?
זה הייתה תקופה שאני לא חשבתי שנוכל לעמוד בה, וקרה איזשהו נס, נס פח השמן, שהמכון הקטן הזה, שגם ככה הוא זעיר יחסית לגודל המדינה, פתאום היא התעלה והתחילו פה להגיע המוני מתנדבים שסייעו לנו, מומחים לדנ"א, לרדיולוגיה, לאנתרופולוגיה, והעובדים עבדו סביב השעון, עשו באמת לילות קיימים, ואני הייתי נפעם מההתגייסות, גם של העם, גם של העובדים, וזה באמת קרה פה משהו שדווקא איחד את כולם, והראה שאנחנו יכולים לעשות את זה.
ותגיד לכן, מה הייתה החלוקה בינכם לבין שורה?
אז לשורה הובאו כל הגופות, ושם היה איזשהו ליין כזה של נטילת דגימות וכו'. כל הדגימות של ה-DNA הועברו לכאן, למכון, אבל כל מי שהייתה בעיה בזיהוי שלו ולא הצליחו, המקרים המורכבים, הועברו למכון לרפואה משפטית, וזה כולל גם חלקים. אני לא רוצה לפרט את הדברים, כי זה לא נעים לשמוע.
בגדול.
אבל המקרים היותר מורכבים, האלה שהגיעו לכך שלא ניתן לזהות אותם באמצעים פשוטים, וזה היה הרבה מאוד מקרים כאלה באירוע הזה.
תגיד, מקרים כאלה, חן קוגל, בתור אותה פתולוג עשרות שנים, מקרים כאלה עושים לך משהו מעבר, או שאתה מצליח להסתכל בעיניים המקצועיות?
תראו שאתה יושב בחדר הנתיחה, אז לא, אז אתה מאוד מרוכז במה שאתה רואה ואיך להגיע למסקנה. אבל אחר כך כששומעים ברדיו או שקוראים בעיתון על מי שזה היה, האיש שעכשיו זיהינו, ואני נוהג כן לקרוא, זה מה שקשה, כי זה אנשים שיש להם, היה להם חלומות ומשפחה ותפקיד בחיים, וזה נקטע ובאכזריות, וזה מה שקשה, ואני חושב שזה מה שקשה גם לעובדים כאן, שנחשפים שוב ושוב לשכול הקשה הזה.
וגם היה אומץ יוצא דופן, זה גם משפיע, לא?
כן, כן, בהחלט. אני חושב שהאומץ הזה של דברים קשים מאוד לראות, של אכזריות, של רוע צרוף, שבא שוב ושוב ושוב ושוב, זה היה מאוד קשה, זה מאוד שוחק, אבל לשמחתי, העובדים הנפלאים, שאני באמת נורא גאה להיות המנהל כאן, הם עשו את זה.
כמה פתולוגים אתם בעצם? אתה אומר הצוות, העובדים שלנו, אתם המכון של משרד הבריאות, מה קורה בפנים?
אנחנו קודם כל, רק שתקן, אנחנו רופאים משפטיים, זה השם שלנו, אבל אנחנו מעט מאוד, היום אנחנו, יש שישה מומחים שאחד הוא בחופשת מחלה ארוכה, ובסך הכל ארבע מתמחות, זה מעט מאוד, הרבה מאוד אנשים עזבו, המכון תמיד היה מאוד מאוד קטן.
אתם גם סובלים מהיעדר תקציבים, אנחנו יודעים.
אנחנו סובלים, זה תמיד נדחק לאחור, אני שמח שההנהלה הנוכחית של משרד הבריאות שמה את זה דווקא בראש מעייניה, ובאמת בונים עכשיו מכון חדש, ואני מקווה שימצאו הסדרים חדשים לתגמול יותר טוב ותמרוץ של הצוות. זה כן נמצא עכשיו בראש מעייניו של משרד הבריאות.
לא, כי היה את הידיעה שכמה התפטרו בגלל העומס.
כן, זה נכון, ואני מקווה שהם בסוף לא התפטרו, ואנחנו רוצים אותם כאן. ועושים מאמצים גדולים כדי שזה לא יקרה, כי באמת השחיקה עצומה והדרישות מאוד גבוהות מהצוות, הדרישות מאוד גבוהות.
אמור נא, חתן פרס ישראל, דוקטור חן קוגל, זה פרס עם טעם מר בצידו השנה? בגלל הפרסה הפוליטית שסבבה את ההחלטה?
לא, קודם כל, אני עובד ציבור ועובד מדינה, אני לא יכול להיכנס לעניינים פוליטיים בכלל. אז מבחינתי הכבוד הוא כבוד גדול מאוד, ואני שמח, וכל מה שהיה מסביב כלל לא קשור.
לא קשור, אבל ראית, הייתה אפילו ביקורת על עצם, הרי נגיד, עד אתמול היו אמורים להיות רק פרסים שנוגעים למלחמה, בהחלטה מאוד מאוד פוליטית של שר החינוך, והיועצת המשפטית לממשלה בעצם אילצה אותו.
לבג"ץ.
דרשה ממנו, אמרה לו שהיא לא תגן בבג"ץ על זה, ורק אז הוא חזר בו מההחלטה. עכשיו אתה אומר, אני לא מתייחס לפוליטיקה, השאלה אם זאת פוליטיקה.
אני חושב שזה נושא שהוא שנוי מחלוקת, ויש דעות לכאן ולכאן, ואני בתור עובד מדינה, זה לא ראוי בכלל שאני אביע את הדעה שלי על זה. המכון גם חשוב בכל נושא שישמור על אובייקטיבות. ודאי שיש לי דעות פוליטיות, מדיניות וכולי, כמו כל אדם, אבל אני לא הולך לחשוף אותם, וזה לא צריך להשפיע בכלל. אסור לי לחשוף דעות אישיות שלי.
והיו גם טענות על הניהול, אתה בטח שמעת, מה, יש עניינים?
קודם כל, אני התחלתי לומר קודם שהעבודה במכון לרפואה משפטית היא מאוד תובענית, והיא מאוד לחוצה, ודורשת גם מאנשים מאמץ גדול ויושרה ומוצר עבודה גבוה, וכמובן שאם אנשים לא, יש מי שלא יכול לעמוד בדברים האלה, כן. אז הוא לא יכול לעבוד במכון לרפואה משפטית.
רוב האנשים נדמה לי לא יכולים, גם אני רוצה לומר משהו רינה על מקצוע הפתולוגיה. זה ענף רפואי שאחד הקשיים, מקצוע רפואי לא יכולה להיות בו תהילה רפואית. אין מה יכול להיות אופטימי. וזה אנשים שמתנדבים באמת לעשות. אין
אתה עומד בתוך התוכו של המוות של הכי נורא שיש.
על קירות מחלקות בבתי חולים יש מכתבי שחרור מרגשים ומשפחות.
לכן כל כך מגיע להם.
ולכן זה תפקיד כל כך נטול תודה ונטול טובה, ואני מאוד שמח.
אני גם שמחה.
שראש המכון.
אני גם שמחה. אני שמחה שחן מקבל את הפרט הזה והמכון, בגלל שאני גם חושבת שהם עשו שינוי, בלי קשר לתקופת המלחמה, עוד קודם הם עשו שינוי לטובה במכון. אבל לפני שאנחנו ניפרד, חן, אני אספר לכם סיפור קטן מצחיק. אתה מסכים, עקיבא? כשהייתי לפני 30 שנה כתבת בכל ישראל, עשו לנו ביקור במכון הפתולוגי.
הרי מה אומר הפוגה יותר מלקחת אתכם לביקור במכון?
אבל תקשיב, כן, לא, הייתי ממלאת מקום כתב לענייני משטרה או משהו.
אירוע גיבוש.
נכנסנו בנים, גברים, נשים מלא לתוך החדר, ופרופסור היס בזמנו ניתח עובד בניין שנפל מהעבודה בבניין, okay. והוא פתח את המוח, את הלב, את הכל, ואנחנו okay. שם. תוך 5 דקות עקיבא, כל הגברים בחדר טסו החוצה, נשארו רק אנשים לראות את נתיחת הגופה עד הסוף. כל הגברים, לא, אחד אחרי שני יצאו טק טק טק, יצאו מהחדר ונשארנו רק אנשים מסביב לגופה, וצפינו בניתוח שזה היה באמת מדהים, מדהים.
ראשית אני דוחה את ההסתה האנטי גברית.
זה סיפור אמיתי.
זה עוד לפני תקופתו של המרואיין. רק יש לי שאלה שממש מדגדגת שנים לשאול אותך, דוקטור חן קוגל. תראה, אדם שעובד בדרך כלל, קונדיטור רואה בכל מקום מוגות. אישה בהיריון רואה הריונות בכל מקום. אתה יודע, כשאתה קונה אותו חדש, אתה רואה אותו בכל מקום. אתה הולך ברחוב, מסתכל על האנשים, אתה רואה אותם כגופות?
חס וחלילה, אם כי אני חייב להגיד שהמוות נקבע, שעכשיו קובעים מוות על סמך מוות מוחי. ויש אנשים שאני רואה אותם ברחוב, ואני חושב שהם מתים לפי הקריטריון הזה.
לא, אבל אתה רואה בן אדם.
ענק, ענק.
אתה רואה בן אדם, אתה אומר, בונה, יש לו קיבה נהדרת.
לא, אבל אתה יודע מה זה להחזיק לב ביד, או להחזיק מוח ביד?
לא, האמת שלא.
אני ראיתי, פשוט ראיתי את זה. אני מציעה לך, ממליצה לך ללכת לעשות שם ביקור.
בהזדמנות. דוקטור חן קוגל,
כשנתחו את הגופה שלי, עקיבא תלך.
נדבר על זה
בפסמות.
אבל אני מניח, דוקטור חן קוגל, לסיום, שיש לכם הומור שחור בתוך המכון, זה הכרחי.
כן, כן. זה מנגנון הגנה כזה, אין כל כך ברירה, אתה יודע.
כן.
זה לי פה שוק על ירח, זה לא ילך אחרת.
מישהי כותבת לי פה, מה שבטוח שמי שלחצה את היד לחן קוגל, תמיד עוברת מחשבה איפה היד הזו חיטטה. תקשיב, חן, תודה רבה על השיחה הזאת. תזמין את עקיבא לניתוח גופה, נראה אם הוא יעמוד בזה, ותספר לי אחר כך.
אני כהן.
ואני שמחה בשביל ההורים שלך.
תודה רבה, תודה לכם.
אני תמיד חושבת על ההתרגשות של ההורים.
דוקטור חן קוגל, מנהל המכון הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות.
ברכות.
תודה לכם, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מחתן פרס ישראל, כמה מגיע, איזה יופי. ניתן דיווחי תנועה, ואז נוציא עוד הרבה תכנים טריים שאנחנו מכינים פה.
מה זה היה, דחמניות?
תכנים. רגע. הטלפון מתפוצץ מבדיחות שחורות. באמת, רבותיי, זה לא ראוי, זה לא מכובד. מה? נו, לכן קוגל מותר, לנו, דלת העם.
תן אחד.
לא, זה באמת, זה משחקי מילים, את יודעת, אין זה ראוי. דיברנו קודם. אפרופו משחקי מילים, אני תכננתי השנה להתחפש בתוך פסית זוגית. שונה ממך, אני התגברתי אני התגברתי גם על פטירתם של לוי אשכול, וגם על לכתו של יצחק בן צבי. אספתי את עצמי.
איזה חנטריש, איך הוא יורד עליי ככה? זה יפה? תגידי לריסה, זה יפה שהוא עושה לי ככה?
יש תחפושת.
יהודית, זה יפה שהוא עושה לי ככה?
אני תכננתי להתחפש תחפושת זוגית, עם זוגתי, להתחפש למשחק המילים, שוד ושבר, או שום דבר.
מה זה מקורי ממש?
היא טוענת שזה...
אבל אין כבר עיתון דבר, פעם היו עושים שום ועיתון דבר.
שזה סחי, שזה עלוב, שזה מאפן, והיא לא מוכנה לצאת, היא לא מוכנה להיראות איתי בציבור. לדעתי?
לדעתי היא לא אמורה להיראות איתך בציבור בכלל, לא רק בפורים.
אבל אני אומר, השנה לא צריך להתחפש לתחפושות שמחות, צריך קצת לחזור לפעם, לחזור, יודעת, חזיז ורם, כל מיני כאלה. היא לא מוכנה בקיצור. וחבל.
אז יש בה משהו בכל זאת. למרות שהיא בחרה בך.
בכל זאת יש בה משהו. אני מציע שנדחה את השיח הפוגעני הזה ונעבור לדיווחי התנועה.
יאללה.
איילון צפון עמוס ממחלף יוספטל עד מחלף השלום.
וואו.
כלומר, מי שעכשיו עומדים במחלף יוספטל ושואלים מה יהיה, מחלף השלום זה יתפנה. אם אתם נוסעים באיילון דרום, הגעתם למחלף גלילות לתחילת הפקק, עד מחלף ההלכה זה יעבור.
זה הרבה, אבל...
כן.
אני מתזמן את חצי שעה.
ככה, בשלוף, מהשרבול. כן. אז תראי, את חוזרת לתל אביב אחרי התוכנית.
כן.
העיר שבה אסור להניח דוכני תפילין ליד מוסדות חינוך.
כן.
אחרי הפרסמות יהיה איתנו ממלא מקום ראש עיריית תל אביב, שיסביר את המהלך הזה. פרסומות. הו, בהחלט כן. אנחנו כאן. אנחנו כמה זמן מאז הבחירות לרשויות המקומיות? בערך כמעט חודש. בעיריית תל אביב נחתם הסכם קואליציוני חדש.
מעניין שהם עשו הסכם עם מרץ וש"ס דווקא.
עם ש"ס הם חתמו?
כן, זה מה שקראתי.
הם חתמו, בין היתר, אחד ההסכמים שאני מעיין בו, עם סיעת מרץ, חוזה חדש הירוק במרכז וכולי, הסיעה הליברלית ביותר בעירייה. ובין היתר, יש שם סעיף בהסכם הקואליציוני, שמגביר את האכיפה על איסור להקים דוכנים, יש דוכנים להנחת תפילין בקרבת בתי ספר בתל אביב, פולמוס גדול שהיה בשנה האחרונה.
אתה רוצה לשמוע את דעתי על זה?
אז רגע, נגיד רק, העירייה תגביר את האכיפה האוסרת על הקמת דוכנים בקרבת מוסדות חינוך, כולל מיצוי אמצעי האכיפה, כנסות, ככל שמאפשר הדין. כלומר, העירייה תפעל להעיף דוכנים שמשכנעים להניח תפילין מליד בתי ספר. בבקשה.
אני לא אוהבת, מאוד, אני לא אוהבת את זה שהם באים להניח תפילין וזה שהם מתקים לאנשים. בטח אני לא אוהבת אם הם עושים את זה לילדים. ואני לא מוכנה בשום אופן שיגבילו אותם. בחוק, או בתקנה, או בצו, או בכל דבר.
כלומר, את מתנגדת להסכם הקואליציוני הזה שנחתם. כן. על ידי סיעת חולדאי ואסף זמיר.
והורים, אם הם לא רוצים, שיסבירו לילדים שלהם, כמו שאני הייתי מסבירה לילדים שלהם, שאין צורך להניח תפילים, שזה מנהג עתיק, שלא צריך לעשות אותו. אני גם אסביר להם כל מיני דברים אחרים שאתה לא תאהב לשמוע, ולכן אני לא ארחיב, לכן אני לא ארחיב עכשיו כאן, אבל אני אעשה את זה לילדים שלי, ואז שהם יראו את הדוכן, הם יחליטו אם הם רוצים לבחור את הדוכן, או לבחור במה שאמא שלהם אמרה.
אז בואי נדבר עם אחד מאבות ההסכם. אסף זמיר, ממלא מקום ראש עיריית תל אביב, גם עבר כקונסול בניו יורק. שלום לך, אסף זמיר.
בבקשה תגדיר אותי כאחד מאמהות ההסכם.
מאבות ההסכם.
אתה בהיריון.
תראה.
אני באמהות.
לא אומרת שהוא בהיריון, רעייתו בהיריון.
לא, כי הוא האימא.
אנחנו בתקופה שבה אפשר לומר שאנחנו בהיריון.
כן, אני מאוד אוהבת את הגברים האלה שאומרים, אנחנו בהיריון. אנחנו בהיריון, היא את הבחילות, היא את המשקל, היא את הבדיקות, היא את ההורמונים, היא את הכל, אבל אנחנו בהיריון. כן, טוב, נעזוב את זה.
האכילה הרגשית היא של שנינו.
טוב, וכאילו היית צריך את ההיריון בשביל זה.
חברים. אני קורא אתכם לסדר. אסף זמיר.
כן.
למה... מה?
וואי, לא שומעים אותו טוב.
כן,
הכל... לא שומעים אותו.
תגיד, איפה אתה? בתוך באר?
אני בתוך אוטו. עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
כן, עכשיו כן.
אוקיי, אני מתנצל על ההתחלה.
למה לתקן תקנות נגד דוכנים של כל נושא? בקרבת בתי...
של כל נושא? לא. שאלה נורא קלה.
לא, 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 רגע, רגע, רגע. התקנה אומרת, התקנה שלכם, חוקי העירייה, שאסור להקים דוכנים להנחת תפילין בקרבת בתי ספר?
לא, ההנחיה אומרת שאסור להקים דוכנים לכל פעילות 100 מטר משער בית הספר, כדי להגן על ילדים בכל הגילאים, מכל סוג של פעילות, היא יכולה להיות מסחרית, היא יכולה להיות דתית, היא יכולה להיות מיסיונרית, היא יכולה להיות
אבל
פוליטית.
אבל אסף, זה ברור אבל, למה עשיתם את זה, לא, אבל, לא בגלל שמישהו אין, עם קור כאילו, ארטיק על יד הכניסה רגע, לבית הספר, נו באמת.
אין ברור, כל פעם מישהו אחר מאתגר תקנה, שבגלל, וזה נכון שאנשים האחרונים שהתגרו את התקנה, העמידו דוכן ליד שטח בית הספר, אבל את העיקרון שאומר ששטח בית הספר והשטח שסביב השאר צריכים להיות safe space סטרילי לילדים, הוא עיקרון פדגוגי חברתי שאני תומך בו. עכשיו, גם אם יקימו דוכן של שלום עכשיו, אסור שיעמוד שם. זה נכון ששלום עכשיו לא מאתגרים את החוק, גם כשאומרים להם לא. זה נכון, אבל אני לא מסכים עם מה שאת אומרת, רינה, ומותר שנהיה חלוקים, מותר להגדיר את בית הספר ואת שטח השאר כ-safe space. עכשיו, 100 מטר משם...
safe space ממה, אבל מפני מה?
מפני מבוגרים שפונים לילדים ואומרים להם לעשות דברים.
כלומר, מפני, אתה אומר, מפני,
מה זה לעשות מפני דברים?
הפצת, מפני הפצת רעיונות, הורי, לשיטתך, יכול לומר, אל תלמדו את הבן שלי דברים שאני לא רוצה. אל לא, תציעו לא, לו לא, רעיונות לא, כאלה.
לא, אל תציעו לו מנוי לעיתון. אל תציעו לו להצטרף למועדון. אל תציעו לו להיות בקאט. אל תציעו לו להאמין במשהו.
אל תצרה, כן, רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו, אסף, 100 הרי, מטר, וב-101 מטר יכולים להציע לו?
כן, כי הגבול חייב לעבור איפשהו בחיים, ומי שרוצה להריץ תמיד מטופ... על איפה...
סליחה, אתה על המילה, זה מטופש, 100 מטר לא, ו-101, מה זה, תקשיב, זה לך, אבסורד מה שאתה אומר.
לא, לא. זה לא אבסורד בכלל.
הרי הילד הולך לחוג והוא יפגוש את זה, והוא בא לשחק ברחבת הבימה והוא יפגוש את זה, מה זה השטויות האלה?
שנייה, אבל הטיעון הזה הוא טיעון שאומר שגם לתוך בית הספר אפשר. והשאלה איפה עובר הגבול, שאלה לא חשובה, רגע, תני לי, שאלה לא חשובה מדוע, כי איפה שלא יעבור הגבול, תמיד אלו שמלעטים את הוויכוח האידיאולוגי, יריבו על הגבול.
לכן אני בעד כמה שפחות גבולות. אבל בתוך בית הספר ילדים אמורים ללמוד, מחוץ לבית הספר הם אמורים לפגוש את העולם, זה הכל.
אני במובנים מסוימים בעד כמה שיותר גבולות, בטח בתוך בית הספר, כי אנחנו חיים בעידן של טשטוש גבולות מוחלט בין החינוכי למסחרי, לפוליטי, למבוגרים, לילדים, בהיעדר גבולות, בהיעדר מסגרות, בהיעדר סמכות. והיעדר סמכות הורית, והיעדר סמכות מורית, והיעדר המון דברים. ובתוכם זה טוב, זה לא בסדר, זה טוב שנבוא ונגדיר את בית הספר ואת כניסתו כמקום אחר, ומי שיבוא לאתגר את זה, כדי, דרך אגב, זה לא אנחנו, זה בדיוק הנקודה המעצבנת. מי שיבוא לאתגר את זה כדי לעשות פוליטיקה, כדי לגרוף כותרות, כדי ללבות שנאה, יצליח כי אנחנו אוכפים, אבל אתם חיים שניכם, או בתל אביב, או את תל אביב, מאז ומעולם. מניחים פה תפילין איפה שרוצים. יש פה חיים משותפים עשרות שנים.
אבל ולכן נשאלת השאלה, למה אתם מגדירים את השטח שמסביב לבתי הספר כשטח שאסור לקיים בו פעילות דתית?
תראו, אתם סתם, אתם ממש מתנקים לנקודה,
לא, לא, אבל לא, אבל זה מאוד חשוב, בגלל שהילד, אותו ילד שאתה רוצה להגן עליו, אבל רגע, נו, אסף, תקשיב שנייה. 100 מטר מבית הספר, סבבה, עשית לו שטח סטרילי של העולם, סבבה? ואז הוא הולך לחוג במתנס, ואז הוא הולך לסנטר לקנות, ואז הוא הולך
לחכרה...
נו, אז נו, אז נו, אז אתה מבין כמה זה חצר? זה סתם בשביל להגיד הגבלה לשם ההגבלה לרצות את מרץ. הנה, הגענו להישג. זה מה שזה.
לא, הפוך. יש הגבלות בחיים. ומי שרוצה לייצר כותרות משתמש בהם כדי לעבור אותם, כדי שננהל את השיחה. ואז את באה ואומרת, אז אל תעשו הגבלות על כלום בשום מקום. וזו לא דרך להתנהל בחיים. יש רמזור, למרות שאת יודעת לנהוג 200, אבל הרמזור הוא לא רק בגללך. הרמזור הוא כי לא כולם יודעים לנהוג 200. אז צריך לעצור מדי פעם אנשים ברמזור.
אבל אתה לא עונה על השאלה שלי של המאה מטר האלה, אין שום חשיבות בעולם של הילד.
יש להם חשיבות בעולם של הילד, כי הגדרנו אותם כחלק משטח בית הספר. ואם יש לך רעיון
למשהו אחר שמוגדר שתרבית הספר. מותר בדמוקרטיה לשנות. אם מישהו היה בא ואומר, תראו, 100 זה הרבה, בוא נעשה 80, אין הבדל, ההבדל הוא עיקרון. את יודעת למה ההבדל הוא עיקרון? כי לו היינו מחליטים 80, היו באים ומנסים להתגר את זה ב-80 מטר.
אגב, העיקרון הפדגוגי שלי אומר לחשוף את הילדים לכמה שיותר מתופעות החיים שסביבנו.
מי שבוחר לגור בתל אביב גם ככה, בוחר לחשוף לכמה שיותר מתופעות החיים, כי בתל אביב בסוף, למרות כל היחץ שמנסים לעשות, וההפרדה שמנסים לעשות, חיים יחד, חרדים מבלז, חילונים אתאיסטים, ערבים ביפו, מאגרי עבודה מבקשי מקלט, הכי עשירים, הכי עניים, בדעות הפוליטיות הכי שונות, עשרות שנים, כולם בהרמוניה, אבל הדבר הזה, משני קצוות הקשת, של לנסות ולחרחר מלחמות דת, הוא דבר שאתם, דרך אגב, הוא דבר שאתם נותנים לו ביטוי, ואני לא מאלה שנוהגים לעשות את זה, אבל כשפורסם שהסעיף הקואליציוני אומר שאסור להניח דוכני תפילין, אף אחד לא קם ואמר, סליחה, זה לא מה שכתוב שם, כתוב שאסור להניח דוכנים מכל סוג. האינטרפטציה העיתונאית...
יש דוכנים, יש דוכנים אחרים שפיניתם בשנה האחרונה? מסוג
אני
אחר?
אני לא יודע לגבי השנה האחרונה, כי אני כאמור הייתי בניו יורק הרחוקה.
לא, אבל לפני שנה, בדיוק לפני שנה התפטרת מתפקיד הקונסול בניו יורק, אתה נושם את תל אביב, אסף זמיר, האם יש דוכן אחד בכל העיר...
בוודאי!
שאיננו דוכן הנחת תפילין שפונה מאזור בית ספר, מאז שאתה בתל אביב.
בוודאי.
לא, למה? גם חוץ מזה זה מופיע בהסכם עם מרץ.
חבר'ה. בוודאי שיש דוכנים לאורך השנים שהקימו מחוץ לבתי ספר, שהזיזו אותם. העיקר הדוכנים הם של חברות מסחריות שמנסות לעשות קדם לבני נוער, וכדי להגן עליהם מהפנות...
כן, יש חברה מסחרית שאתה זוכר שדוכן שלה פונה מבית ספר?
אני לא זוכר, אני יכול לברר ולחזור אליך.
אז כן, כי אני אגיד לך מה...
רגע, אני יכול לברר ולחזור אליך, עקיבא, אבל תקשיב שנייה, זה רק דוכן, כי להניח תפילין מותר בכל מקום בעיר, כולל בבית הספר, אם אתה מחליט. אבל הדבר הזה של מבוגרים פונים לילדים בזמן לימודים ומשכנעים אותם לא משנה מה, הוא דבר ש...
לא, לא, 100% בגיל, 100 מטר לא לפנות עליהם, 101 מטר אפשר לפנות עליהם.
בשטח בית ספר, רגע, אסף
זמיר,
בואו נתקדם.
לא, לא, כי זה מטופש, זה הנחיה מטופשת.
הגישה שהכל מותר בעיניי היא פופוליסטית.
מעולה, אתה צודק אסף זמיר. אתה צודק, בוא נגיד, מבוגר לא אמור בשטח בית ספר להציע לנער, לקטין, את הרעיונות שלו, את מה שהוא מאמין בו.
לא, זה לא את הרעיונות שלו. בתוך בית הספר, אם מבוגר הוא עובד של בית הספר.
נכון.
הוא שמח להיות זה שמציע את הרעיונות. עם משרד חינוך שהוא שמח להיות זה שמציע את הרעיונות,
כי אני
זה
אסף...
הרעיון של חינוך.
בדיוק.
אבל אתם רוצים לפרוץ את זה ולהגיד, לא... מי שבתוך בית הספר והוא מורה, אין הבדל בינו לא, לבין חפש.
יש משהו אחר, אסף זמיר. אני הייתי בעשרות זה... בתי ספר, בפאנלים פוליטיים, עם דוכנים של מפלגות, עם סטיקרים, וכל רעיון, כל מפלגה שהייתה...
עקיבא, אתה עושה דבר שגוי. לא דין, החלטה בית ספרית של מנהל או מנהלת בית ספר, טובה ככל שיהיו, לקיים פעילות כלשהי מתוך תפיסה שאומרת, זה מקדם את החינוך, כדין אדם זר שבא על דעתו מבחוץ לבית הספר, לא בתמיכה של שום דבר ואף אחד.
מחוץ.
אז ההשוואה היא זו שגוררת מציאות שבה אין סמכות למורה, אין סמכות למנהלת, אין סמכות להורים, ילדים ומבוגרים הם אותו דבר, תנו לכולם להחליט הכל, והגרסה הזאת היא גרסה שמייצרת היעדר גבולות, היעדר הכוונה רגשית, היעדר הכוונה מוסרית, כלום בשום דבר, שבתוך הכלום בשום דבר הזה אנחנו חיים. הוא מביא אנשים פחות מוכשרים בלימודי הוראה, הוא מביא כבוד פחות.
עד שאלה האחרונה, אסף זמיר, למה, איך החלטתם דווקא 100 מטר?
אני לא הייתי חלק עם מי שהחליט דווקא 100 מטר, אבל כל מי שיושב ומחליט, מחליט משהו שנראה לו בגדר הסביר. אם ההנחיה הייתה 80 מטר, זה היה דומה.
ברור.
הייתה 120, זה היה דומה. אם זה היה 120, היית אומרת,
נכון, בגלל שאני חושב שזה לא צריך שום מטר, אבל בסדר. נראה לי שמצינו והבנו את השיקולים. נראה מה יגידו השס, החברים הקואליציונים שלכם האחרים.
אני אגיד לך מה הם אמרו.
מה הם אמרו?
אני יודע ששאלת, הם במקרה פרסם הציונות הדתית, היושב ראש שלה, פרסם הודעה, הוא אמר אני חושב שהם צודקים.
אוקיי.
אני חושב
ברור, שאני, הציונות אני הדתית והחרדים זה יותר ממרץ והחרדים.
רגע, עכשיו אני אגיד לך מה ענה ראש שק, ראש שק בתל אביב ענה. אין חדש תחת השמש, זה נוהג שקיים שנים.
למה לא לקחתם את כולנו בעיר לקואליציה?
חברים.
מה?
למה לא לקחתם את כולנו בעיר לקואליציה?
אנחנו במסע ומתן קואליציוני עם כולנו העיר, קיימנו כבר שתי פגישות עם כולנו העיר, ותפסיקו לשרת אלו
שמחפשים
לחרחר ריב, מדון, פילוג.
אוי אוי
אוי. אבל רגע, הקואליציה בתל אביב מאז ומעולם היא 30 מתוך 31, יושבים במרץ, יושבים בשס, היא דוגמה לאיך ישראל יכלה להיות, אם היו מנהלים שיח שכל אחד מקבל את מה שהוא צריך, אבל נותנים לאחרים לחיות.
אני לא הייתי רוצה שבישראל יעמוד ראש ממשלה 25-30 שנה.
אבל אוקיי.
תודה רבה, אסף זמיר, תודה רבה על השיחה הזאת ובהצלחה.
תודה, תודה. אגב, צריך לקום בישראל, רינה, זרם חינוך חילוני, לחלוטין, בלי יהדות בכלל, להורים שרוצים את זה, זאת זכותם.
אין לזה הרבה ביקוש.
סבבה, שיהיה
מאוד מאוד ביקוש. אבל יש הבדל, אני מבינה את אלה שלא רוצים. אני אומרת לך, אבל שיחנכו את הילדים שלהם, יש את זה.
נכון.
מה קרה?
צריך להיות חינוך חילוני בישראל, בלי יהדות, וצריך להיות חינוך חילוני עם הרבה יהדות.
אני עוברת כל הזמן ורואה את הדוכנים, את מה זה משפיע עליי במשהו?
לא, אף פעם לא עצרת, להניח. דיווחי תנועה. כביש אחד למזרח עמוס ממשמר איילון ועד מחלף שורש, איילון צפון עמוס ממחלף יוספטל עד מחלף השלום. אחרי הפרסומות, לוינסון וגרינצייג, אמרו פה על ההקלטות אפי נווה והשופט הבכיר שחשף לוינסון, פרסומות. אנחנו בהחלט כאן, שניים איתנו, אבישי גרינצייג, פרשננו המשפטי, שלום.
שלום, בוקר טוב אפילו.
חיים לוינסון, הארץ, קשת 12, שלום לך.
אמרת קשת 12?
מה זאת אומרת? אני יכול למנות עוד, בעברו מגיש התוכנית המכובדת הזאת גם, אבל בחר כמובן כל מיני במות אחרות. שלום לך לוינסון.
כן, מעניינים.
פרסמת אתמול בארץ הקלטות, מסכת הקלטות, בין מי שהיה ראש לשכת עורכי הדין אפי נווה, והשופט הבכיר, נכון, היה...
נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, ידידי איתן אורנשטיין.
מה תן למי שלא עקב, מה תמצית הסיפור?
תמצית הסיפור זה איתן אורנשטיין רוצה להתמנות לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, הוא מבין שהמפתח לזה זה היכולת ההשפעה של אפי נווה על הילד שקד, יש ביניהם איזו ידידות שהולכת ומתהדקת לקראת המינוי, ונווה רוצה את אורנשטיין, כי בין היתר הוא נענה לכל מה שהוא אומר לו, וזה כל מיני דברים שאפי צריך למשרד הפרטי שלו, מבית המשפט, כמו למשל להזיז את השופטת דליה גנות, שהיא שופטת נזיקין, שמתעסקת בתיקים שאפי תובע, כי הוא עורך דין לענייני נזיקין, לא מסתדר איתה, לא בא, לא בטוב, והוא אומר לה שיש לו, הוא מתחייב, שאם הוא מתמנה לנשיא, הוא פשוט מעיף אותה מתיקי הנזיקין, ואורנשטיין גם נענה לדרישה הזאת, ויש עוד דרישות נוספות ורכילויות רבות, וזה נותן, כן. נגיד, הצצה לא מחמיאה, כמו שנהוג לומר, למערכת המשפט.
גרינצייג.
אני אגיד ככה, לגיטימי, כמישהו ראש לשכת עורכי הדין, נגיד, תשמעו, השופט זאת בעייתית, אני מייצג מעבר את העניין האישי שלי, גם את האינטרס של ציבור הנזיקיסטים, היא שופטת רעה. ובגדול, המערכת הזאת היא מערכת שבאדם שופט שהוא גרוע, יישאר לנצח. עכשיו, זה ברמה הכללית. ברמה הפרטית, אם יש לו תיק אישי, והוא אומר, היא תנקום בי, אם אני עכשיו תומך בך, התפקיד שלך זה להזיז את המעתיקים שלי, זה כבר הרבה 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 פחות לגיטימי, ואת העניין הזה הוא צריך לבדוק.
כן, אני חושב שגם, אתה יודע, אתה לומד שם בעיקר על אתה יודע, על הרוח הרעה הזאת, כמה הכל לא ענייני, וכמה הכל מגוחך, וכמה הכל מתלקק, להביא שהידידי שזה אובססיה עם השופט חלד כבוב, ושאשר הוזכר שמו של חלד כבוב בטלפון, אני אמרתי את זה, אני לא אפרסם, את זה אני אשמור להביא שאני אתן לו את זה מתנה.
אז כן.
בוא נשים.
אז רגע, בין
נסביר. רגע, יש פה הקלטה עם חלד כבוב.
כן, בין שאר השיחות בין אפי נווה לשופט.
רק אתן איזה רקע קטן, הם דנים במי עדיף כדאי למנות לבית המשפט העליון, את השופט ג'ורג קרה או את השופט חלד כבוב. אפי תומך בחלד כבוב, בסוף אגב הוא לא מצליח, קרה הוא זה שממונה, אבל יש לו נימוקים מעניינים למה עדיף למנות את חלד כבוב ולא את ג'ורג קרה.
וכאן אנחנו מקבלים הצצה בעצם מה שנקרא בקלישאתית אל מפעל הנקניקיות, זאת שיחה בין חבר בכיר, בעצם מי שממנה את השופטים, לבין אחד המועמדים, הם דנים ביניהם בשאלה, את מי כדאי למנות למשבצת
בסדר, נציג החברה נשמע,
הערבית. כן. רינה, אנחנו, את לא רואה מעבר לזכוכית, אבל יש בעיה טכנית עם עם ההקלטה,
לא, ולכן אני מסתכלת אני עליך כל למשוך, הזמן.
לא ציפיתי לכזה סוס טרויאני באולפן פה.
אבל אני מסתכלת עליך.
רגע, אז אם אתם כבר מתייחסים לסיפור של חיית כבוב מול קרה, ועד שההקלטה תיכנס, אז צריך לציין שהיה מתח מאוד גדול בין ג'ורג' קרה, שבסופו של המונה, לבין ידידי שופט חיית כבוב, שמונה רק ב... הבא,
מה זה ידידי? כולכם יש לכם ידידים שופטים.
ידידי זה שלא אוהבים מישהו, אז קוראים לו ידידי. כן, אבישי.
כן, תודה רבה, רינה, ידידתי. אז הנקודה... לא.
אז זה סימן שהוא לא אוהב אותי. כן, אוקיי.
לא, לא. אז אני אומר, אז היה מתח מאוד מאוד גדול, מי ימונה לבית המשפט העליון על תקן השופט הערבי. בסופו של דבר ניצח ג'ורג' קרה, גם שם, לשון המעטה, לא נצליח מנימוקים ענייניים במיוחד. העדיפו שופט...
אז נגיד, רגע, אז לפני שאנחנו נכנסים לכל הנפתולים האלה, רק נגיד, אנחנו לא נשמע את ההקלטה הזאת, יש בה שיחה על שיבוץ שופטים לכל מיני הרצאות, חלטורות.
כן, בהקלטה אומר לו נווה, שהוא תומך, כשג'ורג' קארו מזמין אותו להרצות בלשכת עורכי הדין, וג'ורג' קארו בדלן, הוא לא רוצה לבוא. אבל כבוב, הוא מתרונן. הוא, איך הוא אומר? אני מטרטר אותו בכל גוש דן. אני שולח אותו אפילו לחיפה, הוא אומר לאורנשטיין, שולח אותו אפילו לחיפה. אז יש לי קשר איתו, אני תומך בו. עכשיו, אורנשטיין שומע את זה, והוא מבין שהמפתח לליבו של אפי נווה זה דרך הרצאות, אז מה הוא ישר אומר? תגיד, שלחת אותי לברקן, אני לא יודע אפילו איפה זה בכלל.
כן, וזאת המסמך המלא, נגיד, בארץ, באמת מסכת הקלטות.
רגע, חיים, שלחתי לי את ההקלטה, מה זה?
כן. אני אשלח לך בפרטי, כן. אתה יודע את הטלפון שלי, אבי, שאני חושב. תגיד, מה אתה שומע בבתי המשפט? איך הם מתייחסים לזה?
בעיקר במבוכה גדולה, אבל יש גם מי שטוען שצריך לפתוח בחקירה פלילית, שזה דומה לתיק 2000. זאת אומרת שזה מצד אחד זה שוחד, מצד שני זה ברמה מאוד נמוכה במה שניתן. זאת אומרת ש... הזיז שופטת שמצד האמת היה צריך לסול אותה. באמת, אם הוא היה מבקש פסילה, הוא היה מקבל. אבל לא ככה פונים, כן. לא פונים באמצעות הנשיא.
אמת. חברים, אנחנו זמננו אותם, השעה מסתיימת.
סליחה, עקיבא, מה?
תודה רבה לשניכם. בהצלחה לך, לוינסטון, עם אופירה. תודה לכם. חוזרים בשעה הבאה עם עוד המון המון דברים ומדד האושר.
כאן רשת בית, רינה מצליח ועקיבא נוביק.
מה זה הקולות האלה?
שמעת בנעימת הפתיחה את השאגה. מיסודו של הארי השואג. שמעת ש...
תראה, הדבקת אותי, עכשיו אני גם מתנדנדת כמוך.
כמו ישיב אשר, כמו בחורת ישיבה. היום היה אמור להיות יום תל חי.
י' באדר.
כן, נכון, י' באדר זה יום תל חי. יום הקרב. שבו נפל יוסף טרומפלדור. טבע את המונח... טוב למות בעד ארצנו.
יש פס... חילוקי דעות, אבל...
כן, גם אם הוא לא אמר, מה זה משנה?
לא נקלקל את הסיפור.
נתבע המשפט כן. הזה, כן. פסל אריה שואג מהסמלים הגדולים של האחיזה שלנו בגבול הצפון, בצפון הארץ. יש שם מדי שנה, לפעמים באים אפילו ראשי ממשלה.
כשהייתי בתנועת נוער, היינו שמו עושים טקס כל שנה.
כן. יודפת מסד התל חי, זה סמלים של אחיזתנו בצפון הארץ. והשנה, מטבע הדברים, מטבע האירועים, בוטל הטקס. אין שום דבר מלבד טקס אלטרנטיבי של תושבים שם, לובי 1701, מה שנקרא. אבל מדינת ישראל לא נמצאת היום בתל חי, אין טקס כזה. וזה רק משל למצב האגום והמחפיר של הצפון, שהשבוע שמענו שאפילו לא מתכננים לחזור ללימודים בספטמבר.
כמה גיבורים היו בשבעה באוקטובר שהם כאילו לפחות כמו טרומפלדור.
יש הרבה טרומפלדורים במדינה הזאת.
באמת?
כן.
באמת?
כן, כן. וזה סמלי שהמדינה לא מקיימת טקס. יש עכשיו טקס באנדרטת האריה השואג, אבל לא רשמי, כאמור, של אזרחים.
לא נשכח את טרומפלדור. אני לא חושבת שנשכח את טרומפלדור.
לא, טוב, אבל אני מקווה שלא נשכח גם את גיבורי ה...
לא, זה בטוח לא.
התקופה הזאת, אבל אכן אין טקס. מעניין שאין טקס בתל חי, אבל יש עד לא ידע בירושלים. אוקיי. אנחנו מסכמים מעכשיו עד 10 מתוכנית סיכום אירועי השבוע. יהיה איתנו בהמשך אסף גרנית, השף.
וואלה, אסף גרנית?
חתן פרס משלן. ותהיה איתנו בר אבני, מנצחת, ממש מנצחת, זכתה השבוע בתחרות. ומומחית גדולה, שם דבר, לאושר. שישראלים שומרים על, שמרנו מתברר על מקומנו. תכף נדבר על זה. המדינה החמישית בעולם באושרה.
מי לפנינו?
פינלנד, למשל.
אלה שם שמתאבדים, לא?
אבל מי שלא מתאבדים ממש מאושרים. זאת אומרת, אצלם הם אנשים של קצוות. וזה חרף, זה חרף החדשות פה. באמת, שטף האירועים, מעגל החדשות, שהוא לא פשוט. ויש פה, בואי נגיד, אירועי השבוע, כשאנחנו עוברים עם יהודית וביגי במהלך השבוע, עוברים על אירועים לא קלים, לא פשוטים. למשל, אמירתו מהשבוע שעבר של הרב מוצאי שבת, של הרב יצחק יוסף, שאמר, אנחנו נרד מהארץ. אם ידרשו לגייס, אם ידרשו שבני ישיבות, או אפילו מי שלא לומדים, אפילו אם ידרשו לגייס את ה...
ירון לונדון כתב בפייסבוק לחרדים, איזה מדינות אתם תוכלו לעבור בלי שיגייסו אתכם? וזה היה באמת... פלא שהוא לא חזר בו.
הוא עוד לא חזר, לא רק זה, כמה אמהות שקולות, שבניהן נפלו בקרבות בעזה, פנו אל הרב הראשי, אל הראשון לציון, וביקשו להיפגש איתו, להסביר לו, לספר, לדבר על ליבו. הרב הראשי יצחק יוסף סירב לפגוש אותן.
בטענה ש?
אז בואי נשאל. חגי לובר הוא איש תרבות וידוע ומוכר, וגם אבא של גיבור ישראל, יונתן לובר. שלום לך, חגי.
שלום לכם, שלום רינה, שלום עקיבא, שלום למאזינים.
תספר לנו על היוזמה, מה היה שם.
עמדתי במטבח, מתחיל בתיאור ציורי. עמדתי במטבח ואשתי התחילה, דיברה בטלפון עם אביב הגרנות, גם הם שקולה. שניהם ממש ביקו, ממש בדמעות, את המשמעות של דבריו של הרב ראשי. ואני אמרתי להם, וסיפרו זו לזו, אז אני אמרתי להם, לכו תיפגשו איתו, תשמעו מה יש לו להגיד, תשמיעו לו למה זה פגע בכם, למה אתם מרגישים, והם עוד סמכו על הרעיון, ופניתי ללשכה, ואמרתי להם, בואו תיפגשו, לא בשביל לריב, לא בשביל למחות, לא בשביל דגלים, פשוט תיפגשו, תדברו, הגיע הזמן אחרי 7 באוקטובר, שלא נדבר על, נדבר אל. ולהפתעתי קיבלתי וואטסאפ שאומר שיכתבו מכתב אל הרב והוא יענה באופן מפורט. אז אמרתי לא, המילים הם מתות, הפגישות הם חיות. אז טוב, אחרי כמה זמן שניסיתי מכל מיני כיוונים, כי היה לי חשוב שיפגשו, עזבו רגע את המשמעות של הדברים שלו, עזבו רגע שהוא רוצה לרדת מהארץ, ולפני השבעה באוקטובר הם רצו להוציא את הכסף מהארץ והנכדים שלהם לא יגדלו בארץ, בוא נדבר. ואז קיבלתי תגובה שהדברים שאמרתי הם לא מדויקים, והרב פוגש אנשים שקולים מתוך הערכה לכאבם, שזה גם היה לי קצת צורם, כאבם, כאבינו, והוא לא רוצה להתאמת. וזה היה בשבילי מכה מאוד קשה, הרבה יותר ממה שהוא אמר על הרת מארץ, ושחרדים בחיים לא התגייסו בגלל ש... בעיניי לפחות, רינה ועקיבא, זה לא פרשת הרב הראשי, זה פרשה של כולנו. אנחנו פוחדים עד אימה להתאמת. אנחנו מבינים שכל מפגש שיש בו דעות שונות, הוא עימות מיד, ובטוח יש שם הצעקות של בושה ותתפטר, וימח שמך, וחבל בכלל שאתה ערב, ומהצד השני יגידו, אתם משפחות, לא יודע מה, טיפשות, לא יגידו לנו את זה כי אנחנו שקולים, אבל בכיוון הזה, כן. וזה כל כך כואב, וזה כל כך קשה, כי די.
יגידו, אופלי מהעיניים אולי.
אני לא,
כמו
כן,
שאמר
אני לא
אדלשטיין
יודע.
אתמול, כן.
כן, okay. את יודעת, אדלשטיין מצד אחד, והמשפחות מצד שני, והפגנות, וכאילו, כאילו יש אנשים, ותרשו לי להדגיש את זה, יש אנשים בשוליים שעדיין לא למדו ולא הפיקו לקחים ולא הבינו ששמחת תורה זה, זה, זה קו שבר במובן החיובי, שצריך לעזוב את השיח הזה וצריך להפסיק כבר עם, עם הפחדים האלה ועם, ועם הדיבורים האלה, וצריך לשבת ולדבר, לא להסתיר מחלוקות. אני לא, לא חשבתי לשנייה ששתי או חמש אמהות שכולות הצליחו לשכנע את הרב הראשי, אבל כן,
אז למה
שם,
בעצם?
אני, זה מה שאמרתי בדבריי, קודם כל להיפגש ולדבר אל בגובה העיניים, כשנפגשים לא מעיזים לדבר דברים
כן, אני ראיתי את המפגש של אחים לנשק עם אחד הרבנים, לא מצאתי בזה באמת
תוחלת.
לא, באמת, שמעתי אותם מדברים אליו, תראה הרב, אנחנו באמת צריכים חיילים וזה, ושמעתי אותו אומר להם, אני, ילדים שלי, אם נשאלו אותי מה עדיף שהם יהיו חילונים או שערבים יהרגו אותם, שערבים יהרגו אותם, כאילו לפעמים נדמה שאין בסיס שיש בסיס לשיח, כשיש בסיס לשיח.
אבל לא זה מה שאמרת רינה, תוחלת בשבילך זה שצד אחד ישכנע את השני.
לא, אבל
ניצאו מהמפגש והרב יגיד, וואו, באמת צריך חיילים.
לא, אבל לפחות שתהיה איזה הבנה או התקרבות, ונראה לי כאילו הקצוות כל כך רחוקים.
עצם המפגש הוא הבנה והתקרבות. הבנה אין פירושה הסכמה, אין פירושה שכנוע, אין פירושה כפייה. הבנה זה קודם כל העובדה ששנינו נמצאים באותו מקום.
אבל אין הבנה, אבל אין את ההבנה הזאת ששנינו באותו מקום. לא, לדעתי לא. אם מישהו אומר שהוא מעדיף שהילדים שלו יהרגו על ידי ערבים ולא יהיו חילונים.
לא, ירדו מהארץ, אמר הרב הראשי.
לא, לא, אבל נגיד הרב שנפגש עם זה.
כן, הוא הפלג הירושלמי, הקיצוני, כן.
נכון, אבל השאלה באמת אם יש בסיס לשיח, זה מה שאני שואלת את עצמי, אני באמת שואלת את עצמי, כי בסוף, כדי שאתה, כאילו, זה לא אותה שפה, כאילו, אז...
כן, חגי.
אני אקח את זה ממקום אחר, בסדר, ברשותכם, אני פרסמתי פוסט בקבוצה שנקראת צריכים משהו, וביקשתי שאנשים יכתבו בשביל לנחם אותי, כי בכל זאת אני אב שקול, שיכתבו דברים טובים שהם עושים. תוך שעות ספורות קיבלתי 1,000 מיזמים של חילונים ודתיים, של פגישות, של נתינות, של, של באמת אכפתיות. כשנולד לבן שלי, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל לבן שלי אחרי מותו נולד לו בן לפני כשבועיים, ו... רגע, זה קצת קשה.
כן, אני רואה...
נולד לו בן לפני שבועיים, והוא קרא לו המציאה. הוא קרא לו המציאה על שם האומץ. האומץ, הוא היה עסוק בו, הוא קרא לו, אני אומר הוא קרא לו, בגלל שהוא ביקש מאשתו טרם נפילתו, ואחרי 7 באוקטובר, שתקרא לו המציאה על שם האומץ, ועל שם העובדה שאנחנו חייבים לאמץ אחד את השני אל ליבנו. אני רוצה לומר לכם, אנשים, לא משנה אם הם היו בעד או נגד הרפורמה, לפני שבכלל שכחנו את המילה, לא משנה, אנשים מילאו את הבית שלה בפרח... סליחה, בפרחים, באהבה, במתנות. כן, יש לנו בסיס משותף, והבסיס המשותף הזה הוא מה שרוב העם שותק. נכון שרב אומר, הלוואי שימותו לי הילדים, זה מעניין, והוא בלבד שלא יהיו חילונים, אז זה מאוד מאוד מעניין ושונה. ברגע שהרב ראשי לא אומר את דעתו המנומקת, ההלכתית, שאפשר להתווכח איתה, אלא אומר, אנחנו נרד מהארץ, זה יותר מושך את הלב ואת עינה של התקשורת, ואת אוזנם של מגיבי הפייסבוק. אבל
אבל זה גם תפס, זה גם תפס את אשתך ואת החברה שלה שהם שוחחו על זה, מזה בא הרעיון, אתה סיפרת לנו לפגש איתו.
אנחנו לא מכחישים את הכאב, רינה. אנחנו לא מכחישים את המחלוקת, אבל אנחנו יודעים בוודאות שכולנו נמצאים פה במקום אחד. ולמרות הכאבים השונים, ולמרות הכאב שלפעמים אנחנו גורמים אחד לשני, אנחנו יודעים שבסופו של דבר זה המקום שלנו, זה העם שלנו, והשוליים הם כל כך קיצוניים שזה שאתם מעדדים אותם, זה מין משהו ביזרי שעם צריך להסתכל עליו כאילו מוצג מוזיאוני ארכאי באיזשהו בית אבות נשכח מלב. הלב הראשי, המרכזי של העם הזה זה לב של חיבוק ואחדות ונחמה ודעות שונות, וזה בסדר, ולא חייבים לשבת ולהגיע להסכמה, אבל חייבים לשבת. הגיעו אליי, תרשו לי עוד דקה, הגיעו אליי לשבעה שלושה אחים לנשק. אני תושב בית אל, שלושה מהראשי אחים לנשק. אני תושב בית אל, הם ידעו את דעותם, את הדעה המקובלת בבית אל על המאבק שלהם ועל הצורה שלו, ועל הקריאה או הסכמה בשקט, הסרבנות, שקראו לה חוסר התנדבות או כל מיני שמות כאלה. והם בכל זאת גילו אומץ, גבורה, מציאה, באו, ישבו אצלי באוהל, ואמרתי להם בפתח הדברים, ואנשים כזה, אחים לנשק, אחים לנשק, ו... אמרתי להם, אני בטוח ב-100% בכוונתכם הטובה, עשיתם את מה שעשיתם מתוך באמת, באמת רצון לפי דעתכם להטיב לעם ישראל, וזה הדבר הבסיסי והראשוני, ואני חולק עליכם מכל וכל. יותר מאוחר שנפגשתי איתם אצלם בתל אביב, אז הם התחילו להגיד לי על ביבי, ביבי הוא לא זה והוא עושה רק לביתו, מה שמעניין אותו זה אשתו והילד והזה והזה והזה. אמרתי להם סטופ, תעצרו בבקשה, קודם כל תגידו לי פה עכשיו שקירות המשרדים של אחים לנשק ישמעו, כוונתו של בידי לטובה לא פחות מכם, ואתם חולקים על הדרך, חולקים על האיש, חולקים על שחיתות, תגידו מה שאתם רוצים,
אבל בתדר אחר אתה אומר,
של כולנו כן. כולנו פה היא טובה, ואני חושב שגם הרב הראשי, לפי מיטב הכרתו, כוונתו לטובת עם ישראל, אני חולק עליו מכל וכל, בני שהיה תלמיד חכם ולומד תורה, ולא עלה על דעתו לא להתגייס, לא בגלל צו 8 ולא בגלל חוק הגיוס, בגלל שכך צריך לעשות, בגלל שלא תעמוד על דם רעיך, בגלל שאם אתה רואה אנשים נאנסים וזקנים נרצחים, אז אתה צריך לקום, אתה סוגר את הגמרא שלך, כן, אתה סוגר את הגמרא שלך, גם אם אתה לומד תורה יום ולילה, לא רק הבטלנים צריכים להתגייס, כולם.
עם התדר הזה, הטוב והמיטיב הזה, אנחנו נודה לך מאוד.
אך האוטופי. אנחנו ניפגש.
תודה.
לא אוטופי, המציאותי. טוב. לפרוח את העיניים לצאת מהאולפנים.
תודה רבה.
חגי לובר, אבא של יונתן. זכרו לברכה.
שיהיה לנו בוקר מקסים ופורים שמח.
אמן,
תודה.
תודה.
כמו שמח, רינה.
תודה רבה.
תודה. ואחינו כיוון לדעת גדולים, שמח מלמד על רינה, ובצד השני של דיווחי התנועה והפרסומות, אנחנו נשאל... ממה מורכב מדד האושר הזה, שאנחנו כל כך גבוה בו? את שואלת מה קורה באיילון צפון? אז הוא עמוס ממחלף יוסף תלת השלום. שואלת מה קורה באיילון דרום? עמוס ממחלף גלילות, את מחלף ההלכה. למרות כל זה, למרות המצב, למרות הכיתוב, למרות הפקקים...
תודה שענית על כל השאלות שלי.
ישראל מקום חמישי במדד האושר, רק עולה במהלך השנים האחרונות. אחרי הפרסומות תהיה כאן חוקרת מדיניות אושר. פרסומות. לא סתם אנחנו כאן, רינה. אנחנו המדינה החמישית בעולם במדד האושר העולמי של האום. רק אחרי מדינות סקנדינביה. איך קורה שאנחנו כל כך מאושרים? ישאלו הצקצקנים. לנו זה ברור, אנחנו מאושרים תמיד, כל יום ומתנה. אבל האם, מהו אושר? זה הזמן לשאול. והאם לעולם חוסן? ענת פנטי היא דוקטורנטית וחוקרת מדיניות אושר באוניברסיטת בר אילן. ענת פנטי, שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה זה אומר שאנחנו החמישיים הכי מאושרים?
האמת שאושר זה יותר טייטל שיווקי של הדוח הזה, הוא בעצם מודד את שביעות הרצון שלנו מהחיים, שזה מדד קצת פחות של שמחה ועליצות. ובשביעות הרצון בעצם שואלים אתכם שאלה נורא נורא פשוטה. עד כמה מ-0 עד 10 אתם שבעי רצון מהחיים שלכם? ומסתבר שישראלים, לאורך המעל עשור כבר, שמודדים את הנושא הזה בכל העולם, ישראלים מדווחים באופן עקבי על שביעות רצון מאוד גבוהה מהחיים.
זהו, הקטע הוא על המדווחים. אתמול דיברתי על זה עם עקיבא ואמרתי לו, אנחנו כאלה סנובים, אז אנחנו אוהבים להגיד שאנחנו מאושרים, זה לא באמת.
זה, אז תראו, בכל שנה אנשים חושבים, כמו שעקיבא אמר קודם, מצקצקים, שאולי הישראלים לא מדווחים אמת, ואולי אנחנו קצת עזועים ומנותקים מהמציאות. אבל הנתונים של השנה, אם אנחנו מסתכלים רק על הנתונים של השנה הזאת, שנמדדו באוקטובר-נובמבר, מאוד בסמוך לאירועי 7 באוקטובר, רואים שלמרות שבממוצע התלת שנתי אנחנו אכן ירדנו ממקום 4 ל-5, אם היינו מסתכלים אך ורק על נתוני השנה, היינו צונחים למקום ה-19 בעולם.
כלומר, בגלל שזה שקלול של השנים האחרונות, עד המלחמה, את אומרת, היינו 5 בעולם, מהמלחמה אנחנו כבר פחות מאושרים.
היינו רביעים, כן. וזה אומנם השנה, בוא נגיד שאם יחזרו החטופים, ואם המצב פה יירגע ותיגמר המלחמה, ואנשים יחזרו לבתיהם, סביר להניח שבשנה הבאה אנחנו נחזור ונראה עלייה בנושא.
עכשיו אנחנו מקום 19 כאילו? היינו אמורים להיות 19?
אם היינו רק רואים את הדיווח של השנה הזו, היינו במקום 19 בעולם, כן.
אתה רואה, עקיבא, זה כן השפיע.
זה השפיע על שביעות הרצון מהחיים.
זה השפיע, בוודאי. אבל יש לי תיאוריה, תחושת בטן, ענת פנטי, ותגידי לי כמה אני טועה.
אוקיי.
אנחנו מדינה של מאגרים. אין עוד מדינה בעולם שכולם, וכל מי שמאזין לנו, הוא כמעט בטוח או דור שני או שלישי להגירה. הסבים והסבתות שלנו באו תמיד ממקומות אחרים. דור של מאגרים מנסה לשמור את הילדים מהטראומה שהם עוברים, וכל הזמן אומרים, יהיה בסדר, הכל בסדר, לא מתלוננים. יש פה משפטים שגורים ממש, אנחנו רגילים להגיד, יהיה בסדר, הכל טוב. זה אחד. שתיים, אנחנו מאוד מאוד תחרותיים. כל פעם כשיש תחרות בין מדינות, אנחנו נעשה הכל כדי להגיע ראשונים. תראו את הרצינות המופלאה שבה ישראלים מתייחסים לאירוויזיון. אני רואה פה בכאן כחלק מהצוות, יש מאמצים כבירים, להצליח באירוויזיון, לרשום את ההצלחה, וגם ברוך השם בדרך כלל
אנחנו שם. עכשיו אני אגיד את התזה שלי.
אז אנחנו, לדעתי, ישראלים שומעים, רגע, ישראלים שומעים שיש תחרות בין מדינות.
עקיבא, אתה מעריך.
ומעלים אותנו, רינה.
ואני רוצה להגיד שאחד מהפקטורים להגדרת אושר זה קהילתיות, משמעות, ואצלנו יש את זה במידה גבוהה.
אז אני חושבת ששניכם צודקים במובנים מסוימים, משום שתחשבו שכשאנחנו נוסעים ומטיילים במדינות אחרות, אנחנו תמיד אומרים, וואי, איזה מדהים שם, איזה מדהים שם, ואז אנחנו חוזרים ואומרים, הכי טוב בבית, וזה משהו שלנו באמת, שהוא קשור להיסטוריה שלנו, שאי אפשר לנתק אותנו מהעבר ההיסטורי שלנו, ולכן מאוד חשוב לנו, שיש בית, ואתם רואים מה קרה פה גם במלחמה, מכל גווני הקשת, כמו ששמענו גם באייטם הקודם, כולם התאחדו.
זה עבר, אבל זה עבר.
אני לא חושבת שזה עבר, אני לא חושבת. אני חושבת שיש דקים, אבל זה לא עבר. ההבנה שאנחנו נלחמים על הבית, אני לא חושבת שעברה. וגם, רינה, מה שאמרת קודם על הקהילתיות, על הסולידריות, רואים, החוקרים של האושר, הם מסתכלים ומנסים להסביר למה בכל מדינה יש דירוג X. למה ישראל גבוהה, למה פינלנד גבוהה וכו'. ואז הם מסתכלים על 6 פרמטרים, כש3 מהם הם פרמטרים שגורמים לזה שאנחנו נמצאים ממש בטופ 10. אחד מהם זה החוסן הכלכלי של המדינה, השני זה רמת התמיכה החברתית במדינה, שאנחנו מאוד מאוד גבוהים בה.
כן, אדירים.
והשלישי זה תוחלת החיים שבעצם משקפת נגישות למערכת בריאות ומערכת בריאות טובה.
וגם לנו יש, לנו יש תימנים, שיהודית דמרי פה כמובן מומחית, יש תימנים שמגיעים לגילאים מאוד מאוד גבוהים, אז הם בטח מעלים את ה...
הם מעלים, וגם דרך אגב החרדים והדתיים בכלל מדווחים באופן קבוע, גם בסקרים החברתיים שנעשים בתוך ישראל, מדווחים באופן קבוע על שביעות רצון מאוד גבוהה מהחיים.
בגלל האופיום להמונים, כן.
זה מאוד קשור למה שרינה אמרה, לקהילתיות, לסולידריות. עכשיו, כן אני חייבת לציין שמדד נוסף שנמדד השנה, שנמדד בעצם כל שנה, זה מודדים את הרגשות החיוביים והשלילים, שזה מדדים שהם שונים מסביעות הרצון. סביעות הרצון זה איזשהו מדד כללי כזה. אנחנו לא יודעים בדיוק למה אנשים עונים על סביעות הרצון. אנחנו רק כחוקרי אושר, אני מפרשנת את זה כחוקרת. אבל... במדד הרגשות השליליים שבו שואלים כל שנה, האם חוויתם אתמול רגשות כמו דאגה, כעס ועצב? השנה ממש אנחנו ברמה מטורפת.
כן.
זה, אנחנו עלינו מממוצע תלת שנתי למקום 60 בעולם, אבל שוב, אם היינו מנתחים רק את השנה, כן. היינו ממש ראשונים או שניים.
וואו.
כי זה המדד הרגשי, ולכן בסביעות הרצון, לכן כשאומרים אושר, לא בדיוק אושר, אלא זה יותר כן. סביעות רצון.
מה הוא אושר?
כן, אושר זה מושג חמקמק.
כן, זה הפשע נכון. המושלם. ענת פנטי, חוקרת מדיניות אושר,
בכל זאת אושר.
כמה שאנחנו יודעים מה הוא אושר, בבר אילן, שיהיה לך יום מאושר.
תודה רבה, גם לכם.
שלא יהיה לנו עצב.
שלא יהיה לנו עצב.
ומי ש...
תודה רבה.
מי שבטח תודה. יש לה, מי שבטח יש לה יום מאושר, בטבע הדברים, היא המנצחת, בר אבני.
מנצחת, מנצחת.
מנצחת.
לא, היא גם מנצחת והיא גם מנצחת.
והיא ניצחה בתחרות למאסטרה בפריז.
תחרות למנצחות.
שלום, בר אבני.
אהלן, בוקר טוב.
בוקר טוב, ברכות.
תודה רבה. תודה רבה.
זה כיף. אז את מנצחת, וניצחת בתחרות שהשתתפו בה רבות וטובות, ואנחנו נכון. גאים בך.
איזה כיף, תודה רבה.
מי הגיעו, מי הייתה שלישיית הגמר?
הייתה מנצחת אחת רוסיה, מנצחת אחת מגרמניה, ואני.
עכשיו, מכיוון שאנחנו מדינות הרבה יותר מאושרות מרוסיה ומגרמניה, ובכלל, רק נגיד, כשאנחנו אומרים שניצחת בתחרות למאסטרה, מה זה אומר? מהי התחרות?
אז התחרות, כן, זו שאלה טובה. זה באמת משהו שמי שלא מהסצנה, זה כאילו זה אולי עולם שמנותק לגמרי. זה בעצם, זה היה 4 ימים, בשביל, לארבעה ימים האלה הגישו 200 מנצחות מועמדות, התקבלו 14, כולן הגיעו לפריז, החסנו אותנו במלון, ואז הייתה לתחרות הזאת בין שלושה שלבים, קורטר פיינל, סמי פיינל ופינאלה, ובשלב הראשון באמת התמודדו כל ה-14, לכל אחת היה 25 דקות, לעבוד על יצירה ולהריץ אותה.
רגע, לעבוד על יצירה קיימת, או להמציא.
ברור, ברור.
כן, כן, אני לא מלחינה שום דבר.
רק מנצח.
אז מה זה לעבוד? כלומר, את מנצחת בעלת רקורד, את מכירה בוודאי את היצירות הגדולות, לא?
משתדלת, אתה יודע.
אז, אוקיי, אז יש לך 25 דקות להכין את הנאמבר.
זה בעצם סיטואציה שהיא כמו, זה כאילו סיטואציה מיני, מיניאטורה של סיטואציה רגילה. אנחנו פוגשים את התזמורת בבוקר, יש לנו, לא משנה אם זה יומיים, שלושה, ארבעה ימים של חזרות, אנחנו צריכים להכין את החומר, ואז יש 1, 2, 3, 4, 6 קונצרטים, תלוי בכמה אנשים רוצים להקשיב לזה. אז התחרות כאילו מנסה לדמות כדי להראות את כל הכישורים שצריך כמנצח או מנצחת, התחרות נסעה לדמות את הסיטואציה הזאת, אבל כמובן שאין, אי אפשר לתת עכשיו לכל מנצח שלושה ימים, אז נותנים 25 דקות בשלב הראשון, אבל גם יש רק יצירה אחת, יצירה קצרה יחסית. ואז בעצם זה זמן קצוב שבו צריך להראות בעצם כל יכולת אפשרית, כי המקצוע הזה אפשר לשים לתוכו כל דבר טוב שאתם יכולים לעשות, יכול לעבוד לטובתכם.
איך בא לך להיות מנצחת?
אני כפר סבאית גאה, היום לא, אבל בעיקרון, ובכפר סבא, כמו בהרבה ערים במדינת ישראל, שזה דבר מדהים, יש מה שנקרא פרויקט בית ספר מנגן, בכיתה ד', אנחנו מתחילים, נותנים לנו כלי, ואנחנו מקבלים שיעור פרטי בזמן בית ספר, ו-45 דקות תזמורת פעמיים בשבוע, מיד אחרי בית ספר. כן, אז ככה אני התחלתי. זה החיבור שלי, אני נקשנית.
תגידי, וזה עדיין מקצוע של גברים, אבל.
את יודעת, אני נראה לי שאנחנו לא נקרא לזה ככה, כדי שאנחנו לא ננציח את הדבר הזה עוד יותר ממה שזה גם ככה.
אוקיי, זה היה.
אבל כן, כן, זה כן. אם יש תגובה נגיד ככה, סטטיסטית, מבחינת אחוזים, יש הרבה 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 יותר גברים מנשים, זה נכון. זה הולך בכיוון הנכון, זה מאוד מאוד רחוק מאיפה שאנחנו רוצים שזה יהיה, אבל...
אז רגע,
כן,
תגידי,
כן, עושים מה שאפשר.
על, מי, על מה, מה את מנצחת עכשיו, בעבודה שלך, כאילו? על איזה תזמורת?
יש לי תזמורת בלברקוזן, וחוץ מזה אני עושה מה שנקרא guest conducting, אני מנצחת אורחת, okay. בכל מיני תזמורות.
אז עכשיו יהיה לך יותר.
איך שמזמינים אותי. לכן, זה די משתולם.
זה כיף, כן.
יאללה.
אז אולי גם תקבלי שדרוג ותהיה מנצחת של תזמורת יותר גדולה ונחשבת.
זה, ככה זה עובד בדרך כלל, אבל...
כן, כן, זה מי שזוכה, זה הגיוני שהיא
תקבל. באמונה ובאמונה ובזהירות ועם כבוד למוזיקה ולמוזיקאים ולקהל, ואז תפו חמסה, הכל יקרה.
תפו חמסה זה ביטוי שבטח בלברקוזן לא שומעים כל יום.
לא שומעים, אבל אני אומרת את זה, אני כאילו, כמה שרק אפשר. בלי אמונה זה לא, איך, מה?
אמת, אמת, אבל תגידי, בר אבני, יש קודם כל, המרואיין הבא שלנו הוא שף, ואני יודעת שהם קוראים להם שף רינה, שף אסף, אתם זה מנצחת בר?
מאסטרו.
מאסטרו?
זה תלוי בה, כן, מאסטרו, מאסטרה, שף, שף לאורקסט, כאילו בצרפתית, זה משתנה.
שף דה לאורקסט, שף דה לאורקסט.
כן, נשמע טוב, נכון?
כן.
אז תגידי,
מאסטרו. אז אומרים לה שף דה לאורקסט, לה שף, לא?
בדיוק, כן, כן, כן. אני אבדוק את הנושא, איך באמת צריך להגיד את זה.
אז יש לי שאלה למאסטרו.
אבל, כן, כן, מקשיבה.
המקל, למה צריך אותו?
המשמעות של השרביט היא בעצם...
כן,
השרביט,
סליחה.
לא, לא, בטון בצרפתית.
בטון.
בדיוק, כן. זה שאלה מעניינת, כי בעיקרון המשמעות הרשמית, נקרא לזה של הדבר הזה, זה שהוא מעריך את היד. וכשמנחתם את זה, זמורת גדולה וזה, אז כאילו זה מעריך את התנועה, וזה נותן לאיזשהו דיוק.
יד העריך.
אבל אני חושבת... כן, בדיוק, כן, אבל אני חושבת שיש לזה גם משהו, זה נותן איזה מין, אפילו שהוא, שזה לא באמת, אין לזה, כן, זה לא עושה שום צליל, וזה לא, כל הדברים האלה שאנחנו יודעים, אני כן חושבת שהמנצחים שזה עושה להם טוב להחזיק את השרביט ביד, זה נותן להם איזה מין משהו.
זה הגיוני, זה מאוד הגיוני, כן, ברור.
יש איזה משהו בדבר הזה, זה נותן איזה מין... לא יודעת, עוד איזה 5% חיבור, ביטחון עצמי, מכניס לתפקיד, מפקס אותנו, משהו.
את יודעת שאני עושה עכשיו אודישנים לתפקידי משחק, ומישהו יעץ לי, תודה, יש לי היום, אני בלחץ, ומישהו יעץ לי, תמיד תחזיקי משהו, תחזיקי תיק, תחזיקי זה, תמיד תחזיקי משהו, וזה ממש מתחבר למה שאת אומרת. אז זה מעניין. תקשיבי, אנחנו, מה זה מאחלים לך הצלחה? ואנחנו נעקוב לראות איך הזכייה הזאת תקדם אותך, ואנחנו מאמינים בך.
תודה רבה, רבה, רבה.
כפר סבאית גאה.
ישראלית גאה, ישראלית גאה.
מאסטרה בר אבני. זוכת התחרות למאסטרה.
איזה טייטל, יאללה. תודה.
כן, זה יפה. זה יפה. לשף דה לאורקסטרה.
אויה.
תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה, יום טוב.
תודה לכם.
ביי ביי.
להתראות.
כמו השרביט של החשברוש במגילה. אולי גם לא אמרו, תחזיק משהו כל פעם כשאתה לחוץ.
תגיד, אתה תראה היום את המשחק של הנבחרת?
בטוח יש לי משהו ביומן שלא יאפשר, אבל את תראי בשבילי ותעדכני בסוף בתוצאה.
ברור שנראה מה נחזיק לנבחרת שלנו את הבאות.
מול איסלנד?
אחד השחקנים הכי טובים בנבחרת הוא שחקן של הפועל באר שבע.
איך לא?
מיגל ויטור, האהוב, שאפילו שהוא פצוע, הוא הלך לשחק בנבחרת, והוא בא לאימונים, והוא גאווה גדולה.
אנחנו מחזיקים אצבעות לנבחרת, ברור, כמובן.
ברור, ברור.
תראי מה זה, דיברנו עם מאסטרה מגרמניה, mm-hmm. עכשיו אנחנו מדברים על הנבחרת בכדורגל שתשחק היכן שהוא.
כי אפשר לעשות משחקי בית.
כמובן שזה הבית החדש שלנו. תכף נדבר עם שף ישראלי מאוד, שמבשל בפריז.
מי?
יש כמה אפשרויות, בצד השני של הפרסום הנדר. קודם נעדכן שאיילון צפון עדיין עמוס ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף השלום, ואיילון דרום מקקל עד השלום, אבל אנחנו בצד השני של הפרסומות, עם שף.
ושיר.
ושיר שבחרת.
שף ושיר. שלום אסף גרנית.
שלום, בוקר טוב.
אני אגיד לך, עקיבא, קודם כל אני רוצה לראיין את אסף גרנית, אבל היה ניגוד עניינים. הוא היה ברשת, ואני בקשת. לא יכולתי לראיין אותו אף פעם.
אה, וואו.
אז הנה, עכשיו, זה פעם ראשונה שאני יכולה לראיין אותך. מה נשמע?
בסדר גמור, מה נשמע?
איזה מחדל זה שאני לא אכלתי בשבור?
מחדל שלך.
וואו. איך מסעדה יכולה לקבל כוכב משלן, לשמור עליו פעם רביעית, אם רינה מצליח לא אכלה בה?
נכון.
תקלה חמורה, ויודעת שאת מוזמנת.
נכון, תגיד, תקשיב. אני הולכת לשאול אותך שאלה קשה. מה יותר קשה, לקבל את הכוכב או לשמור עליו?
שאלה קלה מאוד. לשמור עליו. הרבה יותר קשה.
למה?
כי כשאתה אנדרדוג או לא מוכר, ואתה מביא משהו חדש, אז מתעניינים באים, אתה מייצר איזו התרגשות חדשה גם אצל הפרס המקומי, גם אצל הקהל, אז יש איזה מין הייפ, והרבה יותר קל לי למשוך את תשומת לב של המדריך, ולהביא משהו רענן ולקבל עליו כוכב. אחרי שאתה כבר שם, אז גם הציפיות ממך להישאר מאוד עקבי, וגם לחדש כל הזמן, וגם כל הזמן יש כוכבים חדשים שרוצים
נכון, יש כוכב, אתה... יש כוכב ישראלי חדש בפריז.
כן, כן, נכון. של נתן, האמת שהכרתי אותו רק בטקס השני.
לא הכרת אותו קודם, גם אני לא שמעתי עליו קודם.
לא, כי הוא, אני חושב שהוא חי בפריז הרבה מאוד שנים.
כן, נכון.
כן, כן, חזר
בשביל... תגיד, אז אתה כבר בשנה רביעית.
שנה רביעית, כן.
זה מה, ממש הישג.
מה, מה, תגיד, אסף, שף אסף גרנית, מה מגישים בטקס משלן? שכל המשתתפים הם בעצם שפים של משלן.
זה היה מצחיק נורא. מסתיים הטקס ארוך, וכולם במתח, כי כולם רוצים לראות אם הם קיבלו עוד כוכב. אז יש שם כזה, זה מין רגע עד ההכרזה האחרונה, כי מתחילים בכוכב אחד ראשון, ואז כוכבים שניים, והכוכבים השלישים הכי יוקרתי, ואז כשיוצאים החוצה, יש איזה מין השתחררות של מתח, כל השפים של צרפת נשפחים לתוך איזה מין אולם ענק, וזה מין טעם העיר כזה עצום, שרק שמגישים בו קוויאר וגבינות הכי טובות בצרפת, ושמפניה ו... אבל בסוף כולם יוצאים משם והולכים לאיזה ביסטרו ואוכלים
פלאפל בפינה הזאת.
תגיד, אז אחרי ש...
בערך מה שקרה.
שנה רביעית, כוכב משלן, מה עוד יש לצפות בחיים? חוץ מאשר להחזיק מעמד עם חברה יותר מחצי שנה?
צפיתי את זה. הנחתי שלא תעשי לי.
עקיבא פה מתמוטט.
אני לא מתרגש כי צפיתי את זה. אבל מי שמכיר אותי טוב יודע שמה שבאמת מעניין אותי עכשיו זה לזכות בכוכב שני. ארבע שנים זה מעולה, ואני חושב שככה צברנו לעצמנו מוניטין.
בדרך כלל אחרי כמה שנים זה קורה?
ארבע, חמש, תלוי, כן. אנחנו לא צרפתים, אנחנו בסוף זרים בפריז.
נכון.
את העיר עם הכוכבים הכי יוקרתיים, הבנצ'מרק שם הוא הכי גבוה. אז נראה לי שהם רגע נתנו לנו להוכיח שאנחנו were for real, ועכשיו שאתחיל לעבוד על הכוכב השני. לטקס שנה הבאה אני כבר יבוא עם ציפייה לעוד כוכב.
וואי, אני ממש מאחלת לך שתצליח, ממש, ממש. ואני רוצה להגיד לך שהמסעדה שסגרת בפריז, כשסגרתם זה היה לי עצב גדול.
אבל את יודעת שהיא נפתחה מחדש, לא?
היא נפתחה כבר?
כן.
לא ידעתי.
כן, כן, כפרה. היא נקראת כפרה, היא המחליפה של בלגן, והיא פתוחה כבר...
בלגן זה היה מסעדה, עקיבא, אני לא יודעת אתה, פשוט זה היה מסעדה מדהימה, וישבתי שם מול השף כשהוא הכין את המנות, זה היה חוויה לא רגילה. כל מי שאני מכירה בפריד לקחתי שם, לא הייתי צריכה, חלקם הגיעו לבד. תגיד, איך עברתם את התקופה של המלחמה?
אני עברתי אותה במילואים, אבל...
כן, זה אני זוכרת, אבל המסעדות.
בארץ המסעדות כמובן הן סגורות. גם לא היה הגיוני להשאיר אותם פתוחות, וגם חלק גדול מהצוותים היה במילואים. ובחול לא סגרנו, להפך. הסטייטמנט היה להישאר פתוחים ולהמשיך כרגיל, ולשים את הישראליות שלנו בקדימה.
באמת?
ולא להסיר את זה. והצוותים, אני מודה שבשבועות הראשונים קצת פחדו. ממש לקחנו חברת הבטחה.
וואלה.
בעיקר כדי לתת לצוות תחושה יותר בטוחה. כן. אבל זה עבר.
טוב, עכשיו...
אני לא יודע להגיד שחזרנו לנורמליות, כי שום דבר לא נורמלי כרגע, אבל...
תגיד, מתי תפתח בתל אביב כבר, נו?
לעולם לא.
די, נו, די,
אמרנו,
נו.
כל הכבוד, איזה מלך.
לעולם לא.
גם אלוהים, גם ירושלמי. יא,
אבל קשה לי כל פעם ליצוע לירושלים, נו, אל תהיה כזה. תראה, הוא יושב והוא אוכל בקנטינה איתי, אני רואה אותו.
תפסי ללונדון, תפסי לפריז, תפסי לברלין, את לא חייבת לנסוע לירושלים.
בואי לירושלים, העיר הטובה בעולם.
דווקא עכשיו אני בעוד שבועיים נוסעת למדריד דווקא, אבל תשלח לי המלצות אם יש לך במדריד.
מדריד שנה הבאה, אנחנו פותחים.
אה, באמת? טוב, יש למה לך.
יש, שואלים פה מהקהל, יש דיבור על מסעדה כשרה?
האמת שיש דיבור על מסעדה כשרה, לא רק דיבור, היא ממש נבנית בימים אלו.
איפה?
אפילו שתיים, אחת חלבית ואחת בשרית, כמובן שבירושלים. ואני לא יכול לתת עוד פרטים, כי זה פרויקט כזה גדול ועוד לא יצאנו איתו, אבל אני חושב שבקיץ אנחנו כבר נפתח.
יאללה, איזה יופי.
כן, אבל כאילו, למה אתה מתעקש לא לפתוח בתל אביב?
כי יש לי מסעדה בתל אביב, מחנה יהודה היא מסעדה בתל אביב, פשוט הכתובת שלה היא בירושלים.
וגם להבאת תל אביב לירושלים. שף אסף גרנית, ברכות.
הוא לא ענה לי על השאלה של החצי שנה, אבל בסדר, אז אני אבקש באופן אישי את התשובה.
זה עדיף לא ברדיו.
אסף, תודה רבה, חמוד.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי ביי.
ברכות.
תודה.
תכף אנחנו בשיר הסיום שלנו.
שמי בחר?
רינה מצליח.
רינה.
כן.
דיצה גילה.
יהודית דמרי אגסי. ערכה גם את המשטר הזה. אביגל ביגי בסור הפיק גם את המשטר הזה. דני רוקי ולריסה בלטר קאץ על הביצוע הטכני, נועה אקסינר אמסלם ולילך גביש על הדיגיטל. את רוצה לספר להם על השיר שבחרת?
קודם נשמיע אותו.
רגע.
ירדתי לראות בימי הנהר
לראות
הפרך הגפר
ונעצו הרימוני.
מילים מתוך עקיבא?
שיר השירים.
לחן?
לא מתוך שיר השירים.
שרה לוי תנאי.
כמובן.
פעמים נשקים על הקרמים נראה את הפרך הגפר. אתה אוהב את השיר? אתה לא אוהב?
אוהב מאוד. גם את צמד הפרברים.
אני מאוד אוהבת את הפרברים. אני אוהבת שירים ישנים, זה עושה לי געגועים לפעם.
שהיינו יורדים אל גינת אגוז.
איזה... שלא היה צריך להגיד שאנחנו מאוחדים.
כן, היו ימים כאלה.
כן, כשהייתי קטנה.
היית בבאר שבע, שם עדיין מאוחדים.
Yeah.
עקיבא, יש לך קשרים בזה וזה?
מעט, מעט, למה?
אתה יכול לבקש מהם שיזמינו אותי?
תראי, רינה.
אבל אם הם יחשבו שאני מזייפת כמו שיש, אז אני אעשה רק כזה ליפסינג כזה בשפתיים.
תראי, את כוכבת גדולה, את ראויה להזמנה לזה וזה, אלא אם כן הם מאזינים לנו ברדיו, ואז אין שום סיכוי שתוזמיני לזה וזה.
אז בגלל זה אמרתי שאני רק אעשה בשפתיים, אני לא באמת ישיר. בבקשה, זהו, זה תזמינו אותי. אתם יודעים מה? סתם אני אשב, אני על ידכם, זהו.
מקווה שתחינתך נופלת על אוזניים קשובות. רינה, שתהיה שבת שלום ופורים שמח.
פורים שמח.
בשבוע הבא.
ביי ביי.